כל חי אונליין 93fm.co.il
לפתוח את הסטטוס פרו מחדש, להתחיל איתו בצורה אולי קצת ידידותית, אבל אחר כך הוא יהפוך להיות נחשכני מאוד לגבי השבת.
אשר אמר את הדברים בראיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל הערב את דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. במעמד הגשת הדוח אמר נתניהו כי הוא לא מוכן לסבול גזענות במדינה. אני לא מוכן שיפלו אנשים ושיפלו אותם לפי צבע עורם. בעקבות הדוח אנחנו ננקוט עוד צעדים. אני שמח שיש אנשים הנחושים לעקור את התופעה הזאת מחיינו, דברי ראש הממשלה שהעביר כתבנו איתי גדסי. צ'רלי עזריה, אביו של החייל אליאור עזריה, העומד למשפט בגין הירי במחבל הפצוע בחברון, הושפז הערב בבית החולים אסף הרופא עם חשש לאירוע מוחי. האב צ'רלי חולה מזה מספר שנים, בשבוע שעבר פרס בנו במהלך עדותו את מצבו הרפואי. רקטת קסאם ישנה שככל הנראה שוגרה על ידי חמאס במהלך מבצע עמוד ענן, הותרה הערב בשטח פתוח במושב נתיב העשרה שבעוטף עזה. הרקטה פונתה מהמקום באופן מבוקר על ידי חבלן משטרה. ירידה משמעותית במחירי הדלק. מחיר הדלק ירד הלילה בחצות ב-27 אגורות לליטר. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 5 שקלים 69 אגורות. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 19 אגורות לליטר. והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות ביקיור לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה בעומס החום ויעשה חם מהרגיל בעונה, בשלישי דומה וברביעי צפויה הקלה בעומס החום, אולם הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות ביקיור לייזר. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
ועד כאן חדשות כל חי.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום, קוראים לי אביגיל עזרן, ואני מקבלת על עצמי שמחר אני אתפלל יפה.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9 שלוחה מספר 9. המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו כל חי. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך אתר של רדיו כל חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו כל השלום. ערב טוב לך הרב אשר זקש.
ערב טוב ומבורך הרב ברוורמן.
לפני שנתחיל, אז קודם כל נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו כל חי, ולטכנאי השידור ישי פופולסקי. אנחנו הערב נמשיך לעסוק בנושא ענייני דיומה, על פרקטיקה, כל מה שקשור לאהבת ישראל. אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים שוב ושוב, הבית השני נחרב בעוון שנאת חינם, וכפי שכתוב בכל הספרים הקדושים, הבית ייבנה בעזרת השם על ידי אהבת ישראל, וכפי שהטבת להגדיר שבוע שעבר, שבעצם הבית לא נבנה, זה לא שהוא לא נבנה בצורה הפסיבית, אלא הוא נהרס בצורה האקטיבית, כי דור שבימיו לא נבנה בית המקדש, נחרב, לא נבנה רק, אלא נחרב. זאת אומרת, ברגע זה, הרומאים מחריבים כעת את בית המקדש.
שותף פעיל,
וכל יהודי באופן אישי, אמור לתת תשובה מלאה ומספקת לאחר 120, מה אתה עשית כדי שבית המקדש ייבנה. כלומר, שזה לא, שאדם לא יכול להגיד שמה מה אני יכול לעשות. אומר הקדוש ברוך הוא, כעת אני פונה לכל יהודי ויהודי. אני רוצה ממכם שאתם תעשו כל שביכולתכם שבית המקדש ייבנה. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה, בונה ברחמה וירושלים אומן, או גואל ישראל, בונה גואל, למה לא כתוב יבנה יגאל? התשובה שזה תהליך שמתרחש ברגע זה, מאז חורבן הבית ועד הרגע שבעזרת השם בית המקדש ירד משמיים, כל רגע ורגע עם כל יהודי ויהודי בפעולות החיוביות שלו, הוא גורם לכך לעוד לבנה, לעוד פיסת מלט שבית המקדש ייבנה, ואנחנו לא יודעים באיזה שלב אנחנו נמצאים, לפי כל הסימנים אנחנו נמצאים ממש בשלב הגמר, ובאמת אנחנו רוצים להיות חלק מאלה שנזכה בעזרת השם של עם ישראל, להיות זוכה לראות בבניינה של ירושלים.
אבל הגדרת טוב, הקדוש ברוך הוא פונה באופן אישי, ואנשים פעמים רוצים לזכות את האחרים, ואנחנו שוכחים לזכות את עצמנו, הקדוש ברוך הוא פונה באופן אישי, כל אחד, אם כל אחד ידע את הכן, מהמקום שלו, בתוך המסגרת שלו, בתוך התא המשפחתי שלו, שם זה יהיה מצוין, וזה יהיה טוב, אבל אני חושב ששבוע שעבר הבאת בסוף, ממש בסוף הדברים, את הארגז הכלים של איך מקיימים אהבת ישראל, הלכה למעשה של הרב דסלר, שזה דבר מדהים, ואני קיבלתי על זה את הריקושטים לאחר מכן, ואתה גם כנראה, אנשים פשוט, אנחנו שומעים את זה כל כך הרבה מקומות, הרב דסלר פתאום מביא לנו משהו שאנחנו הולכים לקורסים של 20-30 מפגשים, משלמים כל כך הרבה כסף, והרב דסלר מעלה לנו את זה בדף או שניים, כדי לתת לנו איך אנחנו יכולים לקיים הלכה למעשה, ולא רק לדבר על הנושא, איך לקיים אותו מהמקום הזה, והנושא הזה הוא כל כך, זה 9 עיצות ש... של, אני חושב שזה, אם בינם לוקח אותם ומאמץ אותם כמו שצריך, בהדרגה, בצורה נכונה, יכול להגיע למקומות רחוקים מאוד, ואני חושב שצריך להקדיש איזו תוכנית שלמה, כי אנחנו נמצאים בימים הללו, ואם אנחנו נדע לעשות את זה, אנחנו נגיע למקומות בעזרת השם מאוד גבוהים.
אני אומר, לפני שאתה מתחיל את על אותם 9 עצות, מה הרעיון פה שהרב דסלר בא ללמד אותנו? אנחנו הרבה פעמים משתמשים בכותרות, אסור לסנוע, צריך לאהוב, אסור לכעוס, צריך להפעיל מידת הסבלנות, כותרות יש הרבה. אבל כשאתה בא לנתח את זה ברמה הפרקטית, איך עושים את זה? הרי פה מדובר על תחושות, הרי אדם ששונא מישהו, זה העניין של תחושה, אז, וגם אם זה מגיע מתוך כל מיני אינפורמציות שהוא אסף, הוא שונא אותו, הוא מתאב אותו, או מתרחק ממנו. ואומרים לנו אנחנו מצווים על אהבת ישראל, ואסור שזה יהיה מלאכותי, כי אין בזה שום טעם, זה לא יהיה בזה שום דבר. אנחנו צריכים להתאחד, כי הקדוש ברוך הוא עזב אותנו בבית השני, כי אבא לא יכול להיות בשולחן שהילדים רבים. כשילדים רבים יותר מדי בלי הפסקה, אבא פשוט עוזב את השולחן, עוזב את הבית. והילדים צריכים להתארגן עכשיו, כשאבא מחוץ לבית, להתקשר לאבא, ויגיד לאבא, אבא תחזור. אנחנו השלמנו בינינו, אנחנו הצלחנו להתחבר בינינו. איך באמת נגרום לאבא לחזור הלכה למעשה מבלי להתייחס לכותרות? זה בעצם הקדמה לארגז הכלים, לתשעה כלים שמצייד אותנו הרב דסלר.
אז אני בקצרה אתחיל את הכלל הראשון, וננסה לגעת בכמה שניתן במה שדיברנו. הכלל הראשון, לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מודרכים רק לפי השכל הקר, אלא יתחשב תמיד בהלך רוחם, במידותיהם. פעמים שאנחנו באים לדבר עם אדם, ואנחנו רואים את זה בחיי היומיום שלנו, בעסק הקירוב שאנחנו עוסקים בו. אני יכול לבוא ולדבר עם בן אדם מהמקום שלי, מהמקום איך שאני רואה את הדברים, ופעמים שזה באמת לא, שום תועלת לא תהיה בזה. ואם אנחנו ניקח את זה לתוך הבית פנימה, בין בני זוג או הורים לילדים, ברגע שאני לוקח את הדבר הזה, ואני לא מתחשב בשכל הקר שלי, שאם הגעתי למדרגה כלשהי, שמשם אני יכול להסביר הכי טוב שבעולם לבני, לאשתי, האישה, לבעלה, משהו, הגדרה מסוימת, נושא מסוים, מידה מסוימת, איך להתנהל ואיך להתנהג. כי אם אני אגיע מהמקום הזה, הוא לא שם. אבל אני חושב שהדגש העיקרי זה פשוט על המשפט האחרון, על המילה האחרונה, זה במידותיהם. אנחנו פעמים נפגשים עם אדם שונה, אחר, כי כמו שלי יש מידות שאני צריך לעבוד עליהם, גם הוא יש לו את המידות הללו. ואם ניקח לדוגמה את מידת הכעס או הכבוד או כל מידה אחרת שבהתנגשות בין שני בני אדם שצריך להעביר מסר אחד לשני, ששם אני לא יכול להעביר את המסר הזה מהמקום שהוא נמצא בו כרגע בהתמודדות עם המידה שהוא צריך לעבוד עליה. אז איזה חוכמה יש בדבר שאם אני אפנה אליו עכשיו במקום, במשבצת, בזמן שהוא מתמודד עם זה?
דוגמה. מה הועלת? אני אצור אותך, תן דוגמה. אבא שרואה את הבן שלו עוצר טרמפים, ואבא אומר לבן, יש רק כסף בכיס, אני צייד אותך בכסף, למה אתה עוצר טרמפים? אבא מדבר מהמקום שלו, זה מסוכן, יש סכנה פיזי, יש סכנה רוחנית, אבל הבן שלו ממשיך עדיין בהרפתקנות הזאת. יש לו את יצר ההרפתקנות. אבא מדבר איתו מהעמדה של השכל הקר, שזה לא בטוח, שזה מסוכן, מסוכן פיזית, מסוכן רוחנית, זה חילול השם. אבא מדבר איתו מצב הגיוני. הילד הזה הרפתקן, הוא מחפש הרפתקאות, או מחפש להשתמש בכסף בצורה אחרת.
מדהים, כי שאלתי מישהו, אני, פעמים, רוב הפעמים אני לא מעלה. כי אני בשיחות טלפון וזה לא נעים.
אתה לא מעלה טרמפיסטים.
לא מעלה טרמפיסטים, זה לא נוח, זה לא נעים תמיד. אבל על זה, כן, על זה סליחתי אליכם. אבל פעמים שאני מעלה, שאלתי פעם בחור, בשביל מה לך? חסר לך כסף?
זה נסיעה לירושלים, תל אביב, כרטיס שתלמיד ישיבה. כמה הוא עולה?
תגיע, על מה אתה מדבר איתי נסיעה לירושלים? אני מדבר איתך נסיעה בתוך בני ברק. הוא אומר לי, אדוני, זה היה חוויה שלי, יצאתי עכשיו, נעמד, טק, טק, רץ, פוגש אנשים. הרפתקה שלו. עכשיו, באמת, מהמקום הזה, האבא שלו בא ואומר לו, תפסיק לעצור טרמפים, יש לך כסף.
אתה מבזה את המשפחה, אתה מחלל שם שמיים.
שנורר.
כן.
והוא אומר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? או שאני בא אליו ואני מעיר לו משהו על בין אחים, על נושא של האגו שלו כרגע מנופח, כי גם לי יש אגו, ולכולנו יש. ושלו כרגע מנופח, ולא יעבור, אין, יש מחיצה, לא יעבור שום דבר כרגע. ואתה מנסה להחדיר למקום הזה איזה משהו, וזה מהשכל הקר שלך. כי אתה חייב, אומר הרב דסלר, התחשב תמיד באלך רוחם. זה בכלל בסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע, גם במדרגתו הרוחנית, שלא תמיד נמצא במקום שאתה יכול להיכנס בנישה הזאת, ובמידותיהם. מידותיהם זה כולנו, כמו שאני הייתי רוצה שאחר אף אחד לא יפנה אליי ויגיד לי, על מה התרגזת? כי אני מתרגז, אלא הוא יתפוס לי ברגע יותר רגוע ויותר נעים, ואז ידבר איתי, תחשוב אותו דבר מהשכל לא הקר שלך, איך להתייחס ואיך להתחשב לזה שעומד מולך כדי להתמודד איתו בדברים שאתה רוצה להעביר לו.
זאת אומרת שאם אני אסתכם את הרעיון הזה, כשאתה תופס אותו כעת בכלכלתו, הוא האחרון שיכול לשמוע עכשיו הסבר לנושא הזה. כי הדו שיח ביניכם זה דו שיח של חרשים. לכן בזמן הזה עדיף לשתוק, עדיף לא לדבר. כמו שאמר יהודי חכם, מעולם לא הצטערתי על משפט שלא אמרתי. הרבה הצטערתי על משפט שכן אמרתי. ולכן בשלב הזה, עכשיו, כשהוא עוצר טרמפים, תפתח את החלום ותצעק עליו, חילול השם! זה לא יעזור הרבה. אתה מבזה אותו, וזה לא מה שיגרום לו עכשיו לא לעצור טרמפים. זה רק יגרום לו לעבור לצומת אחר, למקום אחר, ולא להיות שם. לכן הנקודה הזאת תמצא את הזמן המתאים, את ההזדמנות המתאימה, שאז יש שעת כושר שתוכל לדבר איתו, שילד יהיה קשוב לקבל את אותו מסר. לכן אל תלך לפי השכל הקר שאתה צודק, לך לפי המאזין כמה הוא יכול לקלוט את הדברים. זה מה שההצעה שהרב דסלר מצייד אותנו. מהכלל הראשון.
אני חושב שבכלל שאני דיברנו על זה אחרי זה, ואני שמעתי ממך איזה סיפור, זה לא פעם ראשונה, וסיפור שאותי זה נתן לי המון מוסר השכל. היה לך פעם איזה סיפור עם איזה נהג מונית, והזכרתי בזה בכלל השני, ואני אשמח לשמוע את זה, ישמחו המאזינים לשמוע את זה, כי זה המון מוסר השכל בנושא הזה.
יישר כוח. אז הכלל הראשון, כמו שאמרנו, לא יעסקך עם שאר בני אדם מודחים לפי השכל הקר, אלא יתחשב תמיד בהלך רוחם ומדותיהם. הכלל השני, כל אחד ואחד מתעניין בצרכי עצמו יותר מאשר בך. מטבע הדברים, כל אחד בסגנון שלו. אני אספר, בלי להזכיר שמות, פעם נתתי הרצאה, ציבור חרדי, והנחתי את הכובע שלי, את המקבט שלי על כיסא. ישב שם אחד, וכל הזמן מישש את הכובע שלי, החזיק אותו, הפך אותו, נגע בו כל הזמן. אמרתי, מה הכובע שלי עשה לו? מה הוא נוגע כל הזמן בכובע שלי? וזה התריד אותי, כי כל הרצאה הוא נגע בזה. בסוף הרצאה הוא ניגש אליי, אותו בן אדם. אז לפני שהוא ניגש אליי, לפני שהוא מתחיל לדבר, אמרתי לו, תגיד לי, הכובע שלי עשה לך משהו? הוא אמר לי, תגיד לי, איפה קנית את הכובע הזה? שאל אותו למה, הוא אמר לי, תראה, אני סוחר כובעים, הלבד הזה אין אותו בארץ, אנחנו קנית אותו בחוץ לארץ. אז שים לב, ישבו שם בחדר 40 איש, איש לא התעניין בכובע שלי, היחידי שהתעניין, זה אותו אחד שמתעסק בתחום הזה. כל אחד יש איזה תחום מסוים, זה העיסוק שלו. וכשהוא רואה את זה, הוא נכנס לחדר, הוא רואה רק את זה. כלומר, אם יושב בחדר, יושבים 40 איש, אבל מעצב פנים, מסתכל על החדר. מי שמתעסק עם וילונות, מסתכל על הוילונות. מי שמתעסק בקרמיקה, מסתכל על הקרמיקה, וכולם רואים את אותה קרמיקה. אבל אצלו זה העיסוק שלו. עכשיו, אומר הרב דסלר כך, על כן תראה לו את הנקודה ובה, ענייניך הם גם ענייניו. כלומר, אם אני רוצה להתחבר אליו, לא תמיד הוא יקשיב למה שמעניין אותי. אבל אם אני אתעניין במה שמעניין אותו, ואני אראה לך שמה שמעניין אותו גם מעניין אותי. וזה הסיפור שהיה לי עם נהג מונית, שנסעתי איתו פעם לבאר שבע. הנהג מונית הזה שתקן שלא ראיתי כמוהו, והוא יושב כל הדרך עם ראש על ההגה, הוא מחזיק בשתי ידיים את ההגה, לא מדבר מילה, מילה לא מדבר. ואני פחדתי לרדם, הכבישים של באר שבע הם ישרים בלילה. אמרתי, לך תדע מי זה הנהג הזה. מה לא דיברת איתו? פרשת שבוע, השקפת עולם, פוליטיקה, אפילו ספורט, אני לא כל כך מבין מזה, אבל אמרתי, אולי נפתח איזה שיחה, שום דבר לא. פתאום נצנץ לי איזה רעיון. התחלתי לדבר איתו על נושא אחד,
ואיך שהתחלתי לדבר איתו על זה, הוא לא הפסיק לדבר לא בהלוך ולא בחזור. על מה? על מוניות. על סדרן, על מוני יום, על מוני לילה, על חברי התחנה, על נסיעות שחברי התחנה גונבים לעצמם ומעלימים את זה מהנהגים הזוטרים. ואז הוא התחיל לספר לי. ואני תוך כדי זה אומר לו, תראה, מה שהוא עשה, לזה קוראים גניבה דעת. ומה שהוא עשה, זה ממש גזל. הוא אומר לי, מה ההבדל בין גזל לגניבה דעת? ואז התחלתי להסביר לו את הדברים, הוא אומר לי, באמת, איפה זה כתוב? כי זה נהג עם כיפה, אני אראה לו את זה, אני אראה לו את הרמב"ם בפנים, אני אראה לו את זה. הוא אומר לי, עצרנו בקריאת גת, הוא נכנסנו לבית כנסת, הוא צילם את זה עם הסמארטפון שלו, הוא צילם את הרמב"ם. פתאום הוא נהיה חובב תורה, למה הוא צריך להראות לו את זה? עכשיו, בהמשך המשכנו לדבר, וככה, כל הדרך, הוא דיבר על מוניות, ואני דיברתי על הלכה, ומצאנו את הממשק ביניהם. ובעצם, מה שקרה פה, פעם היה פרסומת של תנובה, בשבילו זה דני, ובשבילי זה חלב. עומק הפרסומת היה, הרעיון היה ככה, שיש אמהות פולניות שמאוד מודאגות שהילד שלהם לא שותה חלב. כי פעם אמהות אמינו שאם ילד לא שותה כוס חלב, הוא ימות, פשוט ימות. והבן שלה לא שותה חלב, ומה הוא מתעסק עם מילקי ועם דני ועם כל השטויות האלה. אז אומרת חברת תנובה, בואו תראי, הצלחנו ליצור לכם פרמולה, שמבחינת הכמות, יש שם כוס חלב שלמה. מבחינת אמריקם, זה דני. את בשבילו זה דני, בשבילי זה חלב. אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף חברת פרסום, אבל הרעיון היה רעיון יפה. אמרתי לעצמי בדיוק אותו דבר. אני הייתי רוצה לא לבזבז את הזמן הנסיעה על שיחות של מה בכך. עכשיו, אם אני אדבר איתו דברי תורה, אני אדבר לעצמי, ובאיזשהו שלב מסוים יכול להיות שהוא גם יוריד אותי מהמונית, כי אני מפריע לו. אבל אם אני אמצא את הנקודה ובה התורה מדברת אליו, הוא לא יפסיק לדבר. אז בעצם הנקודה הזאת, זה מה שאומר הרב דסלר, כל אחד מתעניין בצרכי עצמו יותר מאשר בך. על כן תראה לו את הנקודה ובה ענייניך, לצורך העניין, ענייני זה נגיד יהדות, הם בעצם גם ענייניו, בנקודה הזאת יכול מאוד לחבר. זאת אומרת שאתה פוגש בן אדם שמספר לך את זה מצוקה אישית שלו, יש להם בית של שלום בית, ואתה מביא לו איזה רעיון יפה מתוך היהדות, איך הרעיון הזה פותר לו את הבעיה בשלום בית, זה בעצם פה פתחתם ערוץ תקשורת. כך אותו דבר עם ילד או עם נער, שלפעמים אתה פוגש נער או נערה, שמספרים לך את השטויות שלהם בהפסקות או בבית ספר, או אוסף הקלפים שלו, או את האבלים האלה. בשבילך זה נראה אבלים, בשבילו זה מאוד חשוב. רבי שמעון סלנטר אומר שכשאתה הורס לילד ארמון חול שהוא בנה, זה כמו שהרס על אדם מבוגר בניין שלם. אז זאת אומרת שאתה מבין שמה שאצלך נראה אבל אבלים, אצלו זה דבר חשוב. אז אל תזלזל בזה. תראה לו את הנקודה הנכונה. אני ראיתי את זה כמה פעמים, אני אומר את זה בעצמי, על טעויות שלי. אני לפעמים בהרצאות הייתי מזלזל באלה שרוטפים אחרי ספורט בתור כדור עגל, קראתי לזה, לא כדור רגל, וראיתי שזה לא נכון, זה גורם לאנשים להתרחק. כי במציאות עכשיו הבן אדם הזה אוהד כדורגל, זה לא יעזור לך כלום, אם אתה תלעג לו הוא לא יהיה איתך יותר, הוא פשוט יתרחק ממך. אז מצאתי את הדרך איך למצוא לפעמים את האבסורד בזה, איך למצוא נקודה מסוימת שדווקא כן ניתן ללמוד מזה מוסר השכל. ראיתי למשל נקודה למשל של אוהדים, ניסיתי להסביר אם אוהדים יכולים להשפיע על שחקנים על ידי הקריאות הקצובות שלהם בשמות של השחקן, ולגרום לו לביצועים יותר טובים בספורט, כמה אוהדים בתוך הבית יכולים לגרום לאנשים להשתנות. השתמשתי בזה כמשל, אבל כל פעם שזלזלתי בזה, ראיתי שרק גרמתי לריחוק, זה לא יוצר שום דבר טוב, זה לא יעזור כלום. כלומר, הבן שלך עכשיו מחליט, אתה תלכת עם מכנסיים צמודות, ועם חולצה קצת צמודה, משהו כזה, זה שתלעג לו, זה לא יגרום לו להיות יותר איתך, וזה לא יגרום לו באיזשהו מקום מסוים להתנתק מזה, אלא רק להתנתק ממך. אלא עזוב את זה, אלא תראה דווקא נקודות מסוימות שבהם אין סתירה גדולה ותמצאו את הממשק בזה.
גם אם הוא לא ילך עם זה כרגע, מרב הסיכויים שהוא יחפש את הנישה ואת הזמן המתאים כדי להתחיל ללכת מזה, כי זה ודאי לא הועיל.
לא יועיל.
לא הועיל. הנה הבן, איך מישהו יגדיר לי את זה, לבן שלו, זה בהגדרה מאוד זולה ובזויה של, סליחה על הביטוי, אבל שהבן שלו הגיע עם איזה לבוש שונה. ונכון, גם לטעמי, גם לטעמך, לטעם אחרים, גם זה לא טוב, זה לא ראוי, זה לא יאה, אבל איך אתה מגיע אליו, מאיזה מקום? וזה מה שאתה אומר, וזה כל כך חזק, שזה, אם אני חודר אליו מהמקום שלו, ההפך, אני מתעניין איתו על המכנסיים האלו, הגזרה הזאת, מעניין.
אז במקום לצוק עליו שאתה נראה כמו תרנגול אודו, או שאתה נראה כמו כיהושע פרוע, או תראה איך שאתה נראה, מהדיבורים האלה, זה לא יצא בו כלום לא יצא מזה. תהיה חכם. ותראה לו דווקא, אתה הולך איתו לספורט, תגיד לו מה באמת יפה בזה, מה הנקודה, תשמע את הדברים, תקשיב לזה, ואם, גם אם באותו רגע הג'ינס הזה, או החולצה הזאת, או החגורה הזאת, לא בדיוק התאימה לך, אבל אצלו זה מאוד חשוב, אצל הילד הקטן הזה, האבזם של החגורה, זה מאוד חשוב, אל תמיד ברך זה. אז מה יקרה אם תגיד לו, איזה אבזם יפה יש לך? איזה חגורה יפה יש לך? מה יקרה? זה יידישקייט, זה העולם של היהדות. מרגיז אותי לפעמים הורים, אני רואה את הנכסים הקטנות האלה, בדברים האלה. אצל ילד, בשיעור שלו, בישיבה קטנה שלו, או ילדה בבית ספר, בגילאים האלה, האבזם הזה, או התיק הזה, זה עולם ומלוא. תן לו את הרגשה הטובה, מה יקרה?
אני פגשתי בחור משפט שהוא קיבל בישיבה, ונצטר לי שאני צריך להזכיר כזה דבר, שמשגיח אמר לו, הגעת עם אבזם של ערבים,
של ערב.
תחזור עם זה הביתה ותחליף אותו. אתה עם מה, הוא הלך והוא החליף, אתה עם מה ילד הולך עם זה, ואני באמת, אני נזר לא להיכנס לפינות האלו של, כן, לא יודע את הסיטואציה, אבל אם אני לוקח את זה,
המינוח לאיפה.
אם ילד שומע כזה משפט, אני לא יודע לאיפה הוא יכול ללכת איתו בעוד שנתיים, שלוש או ארבע או חמש, והוא יזכור את זה, כי רואים את זה אחרי חמש, עשר שנים, הם זוכרים מילים, משפטים בודדים, שנאמרו להם במקום מסוים, בדקירה מסוימת, וזה דוקר אותם עד היום הזה.
זאת אומרת ככה, אנחנו לא באים לשנות את הכללים, בכל ישיבה צריך שיהיה כללים, בכל בית ספר יש כללים, הכללים צריכים להישמר ולהחף.
לחשוב לפני שאני מדבר.
אבל לא בביטויים. להשתמש בביטויים אחרים, אפשר להגיד שזה לא מקובל פה במקום הזה, אבל לא להשתמש בביטויים החריפים. אז נחזור בחזרה לעינינו, נחזור על הכלל שלו. כל אחד ואחד מתעניין בצרכי עצמו יותר מאשר בך, על כן תראה לו, תראה לו את הנקודה בה ענייניך, הם גם ענייניו. כלומר שבעצם יש לנו איזה נקודת ממשק שיכולנו להתחבר, ודרך זה אנחנו נוכל הרבה מאוד להתעסק מזה. אמרה לי, זה אימא אחת, שהבן שלה לא הלך לישיבה, והוא נשבר קצת במשבר, היה בבית שלו. אז הילד בא אל האימא שלו, והיא אומר לה, אימא, את רוצה אני אעזור לך לקלף תפוח האדמה, אני אעזור לך להכין את ארוחת צהריים. היא אומרת לו, מאמי לשלי, אני לא צריכה את העזרה שלך. תלך, זור לישיבה, זה העזרה הכי טובה. ואמרתי לה, אם את לא יודעת כמה את פגעת בילד הזה, כי הילד הזה עכשיו לא יחזור לישיבה, הוא כעת בבית, אז הוא אמרתי לה, שאלתי אותה, אמא, הוא חזר לישיבה? הוא לא חזר לישיבה, על מה הוא עושה בזמן הזה? גם בזבז את הזמן שלו, בעיסוק בשטויות, אם היה מקלף תפוחת דמה, היה מקיים גם כיבוד הורים, גם עוזר לך בבית, גם הוא מרגיש שיש לו איזה צורך מסוים, לאחר מכן היה חוזר לישיבה.
זה גם יותר מזה, זה קצת, הנה, זאת הזדמנות של אמא, של אבא, של לחשוב על למה הוא בא והציע את ההצעה הזאת? למה? מאיזה מקום זה הגיע? הרי אם הוא לא רוצה ללמוד ורוצה עכשיו להתענג בדברים אחרים או להשתתת בשטויות כאלו ואחרים, הוא לא היה בא להציע את הדבר הזה. הוא הגיע ממקום רגשי, ממקום אוהב, ממקום שכן קשה לו, המצפון שלו לא מנקית לו, עם מה שקורה לו, אבל תבין שאם הוא כן נמצא במקום הזה, המקום שלו להיות בישיבה כרגע הוא קשה מאוד. וכן הוא מחפש תחליף כן לרצות אותך, אבל שם בואי תחליט. תחטפי את זה בשני ידיים ותקבלי את זה
ביחד גמורה. תוך כדי כאילו תפוחה אדמה שתכם ביחד יכולים לנהל שיחות מאוד טובות.
המקום הכי טוב.
אז אנחנו נעבור כעת לפרסמות, מיד לאחר מכן נמשיך בכללים.
עכשיו איתכם המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות כל חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך. לא שנה, לא שנתיים, 11 שנים ברציפות. פנדור במקום הראשון. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש. חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון יערים במעלה החמישה. החופשה המשתלמת והמענה ביותר לכל המשפחה עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר, באווירה כפרית ובעידור הכשרות של הרב בורנשטיין. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
רגע, איך בדיוק אתם רוצים להמיס גם את הילדים וגם את הפקלאות ברכב?
מה זאת אומרת איך? עם קארבג. קארבג, תיק חכם לגג הרכב, התיק שמאפשר לך להעמיס עוד ועוד על הגג. ועכשיו במבצע מטורף, רק ב-620 שקלים בלבד. קארבג, 077-440-1815, 077-440-1815, או carbag.co.il.
אך, יש זמן לכל המשפחה ללמוד עם סרוליק, לענות על השאלות של חני.
לפעמים אנחנו יוצאים לנופש, ולפעמים אנחנו מטיילים בצפון.
מדריך הנופש החרדי, גם יוצאים לנופש, גם מטיילים ברחבי הארץ, וגם יש זמן איכות לכל המשפחה. כוכבית 27-26.
רוצים להשתלב בתפקידי מפתח בחברות הייטק וארגונים גדולים? חדש, תואר ראשון במדעי המחשב בקמפוס החרדי, המכללה למנהל בני ברק. הצטרפו למסלול יוקרתי שיאפשר לכם לשלב בין לימודים לעבודה בחברות המובילות בתחום. הלימודים יתקיימו בנפרד לנשים וגברים במסלולי בוקר או ערב. בנוסף, מסלול מיוחד להנדסאי תוכנה. ההרשמה בעיצומה, לפרטים 03-690-2000. המכללה למנהל קמפוס בני ברק, ללמוד מהמומחים.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש 0 קילומטרים, קנית והתחרטת. לא מתאים לך? תחזיר. בתוך חודש מיום הקנייה. אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003. כפוף לתנאי הזכאות.
המדריך לנופש החרדי, המדריך שיוליך אתכם לאורך כל החופשה. מקומות אחרונים לפרסום. חייגו עכשיו, כוכבית 2726.
הדרך לחיים של אמונה מתחילה כאן.
מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. עושים כל מה שצריך, אדם לא יכול לשבת בבית ולומר שאלוקים יסדר לי הכל.
יש אמונה, תוכנית חדשה ומרתקת עם הרב זמיר כהן. יום רביעי, 22:00, רק כאן בקול חי. לשליחת שאלות לתוכנית חייגו 1-952-9293, הקישו 1 ואחר כך 6, או דרך אתר קול חי. עכשיו איתכם, המסע, עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
חזרנו אנחנו בתוכנית המסע, ועסקנו בחלק הראשון של התוכנית, עסקנו בנושא של פרקטיקה באהבת ישראל, כשדיברנו על הימים האלו, ענייני דיומה, שאנחנו עוסקים בבניין בית המקדש, על ידי אהבת ישראל, על ידי תיקון, שנאת חינם, ודיברנו, ואנחנו גם בתוכנית הקודמת, בשבוע שעבר, כשהעיקר ההשקעה זה במקומות הקרובים אלינו ביותר, ושם יותר רגיש ויותר קשה להשקיע באהבת ישראל ולתיקון כל מיני פערים ומשברים שנמצאים בתוך הבית, יותר קל מאשר לעשות שלום בחוץ. וכאן אנחנו מדברים בתוך הבית, ואנחנו מציינים את תשעת הכללים שמצייד אותנו הרב דסלר בספרו מכתב מליהו בחלק ד', תשעה כללים איך בונים פרקטיקה בתשובה, איך בונים בעצם את הפרקטיקה בבן אדם לחברו, איך מגשרים על פערים שקיימים בין בני אדם על ידי עצות ממש מעשיות הלכה למעשה, איך נוכל ליצור בינינו אידיליה, בין כל אחד, בין בעל אישה, בין הורים לילדים, בין חברים טובים, בין בני משפחה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בכלל הרביעי. בכלל השלישי. הכלל השלישי מלמד אותנו הרב דסלר, כל אחד חושב שהוא מצוין באיזה דבר יותר ממך. ומן הסתם הוא צודק בזה. אסכם עמו ויאבקה. כלומר, הרב דסלר מלמד אותנו שלכל אדם ואדם יש איזושהי נקודה מסוימת שבה הוא הכי טוב בזה. הוא הכי טוב בתחום הזה. עכשיו, זה לא משנה אם מדובר בחשמלאות, בנגרות, במטבח, או בסידור ספרים, או אפילו בקריחת ספרים. זה לא משנה. אלא יש איזו נקודה מסוימת שיש לו איזה כישורים מיוחדים שבזה הוא הכי טוב. ובנקודה הזו, קודם כל, אנחנו צריכים לציין לכולם, בפרט אם מדובר בהורים לילדים או אצל בני זוג, הוא בנקודה הזאת ספציאל, הוא הכי טוב שיש, הוא ביוטיפול, אין לו מתחרה בתחום הזה. והוא אף פעם לא מתעייף מלשמוע את זה. גם אם הוא מסמן לך לפעמים, די, תפסיק עם זה, זה מביך אותי. זה לא מביך אותו.
ודי, תמשיך.
כן, תמשיך עוד פעם, כמה שיותר, שידע בנקודה מסוימת בזה הוא טוב, הוא בפרט. כשאנחנו עסקנו בתוכניות הקודמות, וכל הסדרה של התוכניות זה בנוער מתמודד, בנערים, נערות שמתמודדים, בזמני משבר, שמה חשוב לו שבעתיים לדעת שיש לו ערך, צריכים אותו. ואני אסביר עד כמה הדבר הזה חשוב בכלל הזה. סיפר לי מישהו שהוא היה באוסטל שהקימו במרכז מאוד מיוחד, אם אני לא טועה, באחד המדינות בארצות הברית. הוא היה שם במקום הזה. הוא גילה דבר מאוד יפה, זה היה בקונטיקט. שם הקימו איזה אוסטל מיוחד לנערים ונערות נושרים. ושם הוא גילה דבר מאוד, מאוד מיוחד. הם ניסו לבדוק שיטה מסוימת לנערים ונערות שירדו לפשע. לא ירדו רק לברזלים, ירדו לפשע. והצליחו להוציא אותם מהפשע פיזית, לא רעיונית. פיזית הוא לא באזור הפשע, אבל בראש שלו הוא עדיין רוצה לחזור לפשע. ושם הם הצמידו לכל חונך, לכל תלמיד חונך, לכל תלמידה חונכת, מדריך שילווה אותו. וינסה לחפש איזה תחום מזה הוא טוב. וברגע שהוא מזהה את התחום שיש לו קישורים, הוא מאפשר לו לממש את זה. למשל, אם החונך קלט שהחניך שלו טוב בנגעות, אז יש שם פילנטרופ שמימן את זה, שאפשר לו לרכוש את הכלי עבודה הכי טובים שיש, עץ מהסוג הכי טוב, ובאופן פיקטיבי, אולי אתה שעובדים עליו אפילו, הגיע בן אדם שהזמין איזה ארון ספרים, ואומרים לו, אתה תקבל לזה כך וכך כסף. הוא לקח מידות, וברגע שהוא בנה את הארון הזה, כל מדף שהוא בנה בארון, הוא בעצם בנה גם את האישיות שלו. וכשהוא סיים את העבודה, אז הוא הראה לו, הוא הסתכל על הארון, התחושת הסיפוק הייתה שלו כל כך גדולה, שזה הוציא אותו מהפשע. הוא הרגיש שבזה הוא טוב. למה? כי הדבר הכי מסוכן להביא ילד או ילדה, נער או נערה או בכלל חברה, זה שאין לו כבר מה להפסיד. אין לך סיכוי, כולם יורקים עליך, זורקים אותך, מתנערים ממך, עוברים לצד השני של הרחוב, לא צריכים אותך, אין בך תועלת, אין לעולם תועלת בך. אם אין לעולם תועלת בי, אז אין לי כבר מה להפסיד. אנחנו צריכים להראות לו לא שיש לו מה להפסיד, יש לו גם מה להרוויח. וברגע שהוא בונה את הארון הזה, הוא מתקן את עצמו, הוא נותן את האפשרות לממש את היכולות שלו, ואת הדבר הזה צריכים הורים, בשבעתיים כשמדובר בנער או בנערה שנמצאים במשבר, לתת לו את האפשרות לממש את עצמו בבית, או בחוץ באיזשהו נקודה מסיימת, ולהתגאות בו בתחום הזה. בזה הוא הכי טוב, תראה איזה יופי שהוא עשה, תראה איזה נפלא. הייתי במעשיהו, לא בתור מרצה, אלא בתור מרצה. אז הגעתי לשם לאיזה בית כנסת, יש שם 16 בתי כנסיות במעשיהו. הגעתי לבית כנסת, יש שם אסירים דתיים, והאסירים הצביעו לי, אמרו לי, אתה רואה את כל הבית כנסת הזה, בנינו אנחנו. יש שם, בכלא יש את כולם, יש לנו היום שם גם נשיא, יש לנו גם ראש הממשלה, יש ברוך השם בבית הכלא, זה כבר נהיה מקום מכובד. אז שם, יש שם אחד איש גבס, אומר, אתה רואה את הגבס, עשה משה, כתוב שם למטה, הגבס נבדה על ידי משה, הארון ספרים על ידי יוסי, החשמלאות על ידי מיקי, כל פרט בבית הכנסת נבנה על ידי אנשים. ראיתי כמה שהם התגאו בזה, וכשהסתכלתי על ארון ספרים, אני רואה את אותו משה שם ידיים על המותן, עם התחושה כזאת, זה אני, זה שלי. אני אמרתי לעצמי, כמה זה חכם, כמה זה נכון, אלה בשבס שנתנו להם לעשות את זה. כי אין לי שום ספק שברגע שהוא רואה שיכול לבנות, הוא בונה בעצם את האישיות שלו.
לא בנית את המשהו מקצועי בו, אלא בנית את כמו שאמרת, את האישיות שלו. נתת לילד את הכוח בזה, נתת לו את הכוח לשאר הדברים בבית, כי שם הוא יהיה הכי מצוין. הכלל הרביעי, אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות ויהיה מאושר בעשותו. בשבוע שעבר התחלנו לגעת בזה, וזו נקודה מאוד חשובה. קודם כל, אל תשתדל רק שיעשה, פעמים אפילו, סליחה, עזוב, שלא יעשה בכלל. תגיע למצב שהידי הדברים שאתה יודע לומר אותם, כי אם אתה עכשיו תרצה שהוא יעשה, אתה תדבר בטון אחר לגמרי, כי אתה מתמודד עם מישהו שלא רוצה, ואתה חייב לעבור איתו לטון של יעשה, וזה מקום הרבה יותר תקיף, לא תצליח. אבל אם תחשוב עכשיו, כמו שדיברנו בעבר על ילד, להביא ילד לבית הכנסת או לא להביא ילד לבית הכנסת, אם אני יודע שהבית הכנסת אצלו זה מקום שכרגע הוא לא מחויב בו, אבל זה מקום חוויה, מקום טוב, אני לא רוצה שכרגע הוא יגיע, אני רוצה שכרגע הוא יגיע למצב שהוא יודע שהוא ירצה, או שהוא יגיע למצב של עשייה שהוא ירצה לעשות את זה בעתיד. כי אם אני יודע עכשיו שאני מדבר איתו בצורה נכונה, בגישה נכונה, והוא מגיע למקום הזה של, רגע, מונח פה איזה חוויה מאחורי הדברים, ואני לא מגיע איתו להתמודדות עם האגו שלו, עם הדווקא שלו, כי לכל ילד, אני יכול לבקש לך מהילד שלי שיעשה משהו, והוא לא יקום ויעשה. וזה לא מגיע מהמקום הרע, זה מגיע מהמקום של כל אחד מאיתנו, שיש לו את ההתמודדות של קום ועשה, אם כן לקום, אם סור מרע, או עשה טוב כרגע. האם אני מתמודד עכשיו עם היצר הטוב או יצר הרע? ולא תמיד, יש גם לנו יצר הרע, וגם יש לילד שלי יצר הרע. וכרגע אני ביקשתי שיעשה משהו, שיקום להביא לי משהו, הוא לא קם, הוא לא עושה את זה. עכשיו, פעמים אני יכול לראות את ההתמודדות שלו, ופתאום אני אראה את הקפיצה שלו, אבל אני לא רוצה כרגע לראות את התוצאה. כי אם אני יודע שהזורים בדמעה ברינה יקצורו, אז מובטח לי שאם אני אדע עכשיו להעביר את המסר בצורה נכונה, בבוא היום אני אקטוף את הפירות, הוא יקטוף את הפירות יותר נכון, כי שם יגיע המצב שהוא ירצה, והוא לא רק ירצה, הוא יקפוץ לעשות את זה בחדווה ובאהבה גדולה.
אני אתן דוגמה מאוד חשובה למה שאתה אומר. אנחנו, למשל, מחנכים ילדים לחסד, ואנחנו יודעים שיש תופעה מאוד מאוד מרגשת, מאוד מיוחדת, וגם לך, זה קורה לא פעם, וגם לי, שאנחנו נוסעים לשבתות לסמינרים, ובקשים השכנים את הדירה שלכם, אם אפשר, יש להם אורחים, אבא או אמא, גיסים או גיסות, רוצים את הדירה, או את היחידה בגג. עכשיו, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, הילד הזה, אנחנו רוצים את החדר שלו. עכשיו אני יכול להגיד לו, תשמע, ילד, סדר את החדר שלך יפה, כי עוד מעט מגיעים אורחים, השבת מגיעים אורחים. ואז אני יכול להגיד, אוף, לא רוצה עכשיו, אני לא נוח לי שילדים, שמישהו ישאל לי פה על המיטה. אז אם אני אגיד לו, אין דבר כזה לא נוח, הגענו לעולם כדי לעשות חסדים, ואתה צריך לתת את המיטה שלך למישהו, כזה בית של חסד. הילד הזה, יש סיכוי שהוא יעשה את זה, בגלל שאנחנו בעלי הבית. אבל יכול להיות שבסתר לבו הוא יסנה לעשות חסד.
וזה טעם ונשלם.
אז זה המילים שאומר, אל תשתדל רק שיעשה, שייתן את המיטה שלו, אלא שירצה לעשות, זה הכוונה היא שבא יכול להגיד, אתה לא רוצה? אין בעיה. זה זכות לתת את המיטה. אם זה קשה לך, אני מאוד מבין אותך. זה לא תמיד נוח שמי שישנו המיטה שלי.
אבל שם מגיע התפקיד של הדוגמה האישית. אם המקום הזה, בדיוק בפינה הזאת, אני אקום ויעשה את המעשה, כדי להראות שאני עושה את זה, לא מהמקום דווקא, טוב, אתה לא רוצה, אני אעשה כרגע. אבל מהמקום הזה שבאופן טבעי, אני קם ועושה את זה, וגם לנו קשה לעשות חסד לפעמים. ואני קם ועושה את זה, מישהו ביקש ממנו, ומבקשים איתנו את הדירה כמעט שבת שבת. ולא תמיד יש מצב רוח לתת, כי זה...
אתה צריך להתחיל דירה מוכנה, דירה נקייה, אתה צריך לעשות...
זה גם לא, שמישהו מתלך בתוך הבית
שלך. אתה לא יודע מי זה בן אדם.
ובכל אופן, אני חושב שלאט לאט אנחנו בונים לעצמנו את המקום הזה של כן, כי הקדוש ברוך הוא נותן, אז לפחות לעשות עם זה, ומהמקום הזה הוא רואה שאתה עושה את זה בשמחה, הוא גם יעשה את זה בשמחה בעתיד.
אז זה נקרא שלא רק שירצה לעשות, אלא לא רק שיעשה, אלא שירצה לעשות, יהיה מאושר בעשותו. הכלל החמישי, למדנו הרב טסלר, אל תדבר הרבה על עצמך. דבר עם חברך על עצמו, והוא יהיה מעוניין לשמוע. זאת אומרת כך, כשאני רוצה לתקשר עם מישהו מסוים, למשל אפילו נגיד כיועץ, אז אני אומר את זה נגיד על הכובע שלך כיועץ, על הכובע שלי כמרצה, אני יושב עם אנשים, עכשיו, לפעמים בן אדם פונים אליך, תדבר איתו, הבן אדם בא אליך, אתה יכול בעשר דקות הראשונות של הפגישה לספר על הרקורד שלך, איזה בעיות פתרת, ממי למדת וכל הדברים האלה, זה לא דרך לתקשר איתו, הדרך לתקשר איתו, אל תדבר מילה על עצמך. תן לו לדבר על עצמו. כמה שבן אדם יותר מדבר, אם מדבר על עצמו, כך יהיה יותר קשר. זאת אומרת שהכלל בתקשורת, שפה למד אותנו הרב דסלר, זה לא היכולת רק איך לדבר, אלא הרבה יותר היכולת איך להזין, ולהזין לסיפורים שלו על עצמו. לגלות התעניינות, גם בשפת הגוף, גם מההתרגשות. הבת חוזרת מהסמינר, או מהבית ספר הממי, מספרת דברים מסוימים. ברמת ההתעניינות בעיניים ובהתרגשות, זה יוצר את הקשר. אתה רוצה לתקשר עם בן אדם, דבר איתו שידבר איתך על עצמו, וכמה שיותר לספר ואתה מחובר עם זה, אתה יוצר קשר. וככה לאט לאט אתה יכול להעביר לו מסרים בהמשך הדרך.
אז אני חושב כן, בבקשה.
אני אומר שזה הכלל שמדבר איתנו על היכולת לתקשר כשבן אדם מדבר על עצמו.
אבל אני חושב שכלל וו זה תנאי הלכה למעשה לכלל A.
כן.
כי פעמים אתה שומע, ואתה שומע את זה
הרבה. תקריא את הכלל וו.
אני רגע חוזר לכלל A. אנשים יושבים, אתה פוגש בחור ואומר לך, קראו לי, וחטפתי על הראש, ואפילו לא היה רגע לומר באמת מה הצד שלי, מה עשיתי. וזהו, וזה נגמר. והוא באמת הולך עם תחושה שהוא לא יצליח לומר
כלום. בצבא קוראים לזה שיחת נזיפה.
שיחת נזיפה.
שיחת נזיפה זה בכלל באו לשמוע אותך. באו להשמיע לך.
אז הרב דסלר מיד מצמיד לו את כלל וו. הקשב לדברי אחרים, מתאמץ לזכור שמותיהם ופרטותיהם, אבל זה כבר תוספת. אבל אני חושב שקודם כל הקשב לדברי אחרים. פעמים אני יכול באמת לשבת ולתת לשני לדבר. אבל בזמן הזה אני יכול להיות עסוק במשהו אחר, גם לא בצורה פיזית, אבל הוא רואה שאני לא נמצא בתוך הדברים שלו. אבל אם תקשיב בצורה מעשית, הוא רואה שאתה מקשיב לדברים שלו, שאתה מתעניין בהם, מהמקום הזה אין לי ספק שהוא יוכל אחרי זה לשמוע את הדברים שלך ביתר סעט וביתר עוז, אבל גם תזכור את שמותיהם ופרטותיהם. אתה פעמים בא לבן אדם ואתה לא פגשת אותו תקופה, והוא די היה קשור אליך, ואתה אומר, רגע, תזכיר לי את השם שלך. רגע, סליחה, אנחנו, אתה ביקשת ממני לא מזמן, אתה אפילו לא זוכר מי אני בכלל.
אני יכול לספר לך, יש דברים יותר קשים. יש אנשים שלא... שלא נפגשתי איתם כמה שנים, הם תזכיר לי מי אתה? אתה יודע היטב היטב שהוא יודע מי אתה, כי הוא הרי לא סובל מעל צמר מוקדם. אבל רק איזה אגו מנופח, להראות כאילו, מי אתה? תזכיר לי מי אתה?
או מה אתה עושה היום?
כן, כן, כאילו נפלת מהריח. אז זה לא יוצר תקשורת.
הקשב את דברי אחרים, ואני חושב שזה הקשבה בצורה מעשית.
בצורה מעשית, ולזכור את שמותיהם, לזכור את גם את הפרטים שהוא מספר לך, זה ירגש אותו מאוד, אם תפגוש אותו, מוישה, מה נשמע שם בסיפור פה? זה דבר שמאוד ירגש אותו. אז זהו הכלל השישי, הקשב לדברי אחרים, תאמת תזכור את שמותיהם. אז אנחנו כעת נעבור לפרסמות, ולאחר מכן נסכם בחלק האחרון של התוכנית את שלושת הכללים האחרונים.
עכשיו איתכם המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש. ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
בזכות ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016, ההפרשה המינימלית של כלל השכירים לפנסיה גדלה, והיא כעת 18% משכרו של העובד, ולאחר מכן תגדל עוד, ותהיה 18.5%. אם ההפרשה שלכם לפנסיה לא עודכנה, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטון 8 של חבורת תרי"ג.
תיזהר! וואו, האור נופל במרחק של כמטר וחצי מהקיר. יש כאן משהו רציני.
ולאט לאט, תחור שבקיר הלך וגדל.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו
0722-79-6666.
הנופש הגדול, החופשה המושלמת. פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה, במלון עם בארד, במגוון מסלולים. לפרטים 054-4980-444. 054-4980-444.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-55-55-88. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
רוצה פאה נוחה, קלה, נושמת? פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המסגן כלפי מעלה לפיזור יעיל יותר של האוויר הקר. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה לא ניגשים בלי רואה חשבון. ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
אמא, היה כל כך טוסט לשחק למטה. אה, ומה זה? מה יש לה ארוחת ערב? וואו, ארוחת עמק? בדיוק מה שהייתי קריך.
אין כמו ארוחה עם עמק. בחריך טרי או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
הדרן הלך והדרך הלן. אריאל ברמן מזמין אתכם לעשות סיום מסכת בשידור חי, בשיתוף הדרן, החברה המפתחת טכנולוגיות מקוונות בחשרות בית דין בני ברק. חייגו 1-952-92-93. השאירו את פרטיכם בתיבת התוכנית ערב חי תיבה מספר 16 וספרו לנו על איזו מסכת אתם רוצים לעשות סיום. אחד מכם יעלה לשידור ויזכה את מאזיני כל חי בסיום מסכת. המאזין שיעלה לשידור יקבל את אחד המכשירים המתקדמים מבית הדרן. ערב חי עם אריאל ברמן, ראשון עד רביעי, 21:00.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב דוד ברוורמן והרב אשר זקש.
כן, שלום לכם, מזינים, אנחנו חזרנו מהחלק האחרון של התוכנית, שאנחנו עוסקים בתשע עצות של הרב דסלר, איך יוצרים תקשורת נכונה בבן אדם לזולתו. ואנחנו נמצאים כעת בכלל השביעי. בכלל השביעי אומר הרב דסלר כך, בדברך עם חברך, אהיה מודה על האמת. למה ישנאך? כלומר, אומר לנו הרב דסלר דבר אחד, אם רוצים ליצור קשר וחיבור בין בני אדם, צריך לזכור כלל ברזל. לא ניתן לתקשר עם בן אדם שהוא חושב שהוא תמיד צודק. לא ניתן לתקשר עם בן אדם שחושב שרק הדעה שלו קיימת ואין עוד דעות בעולם. לא ניתן לתקשר עם בן אדם שהוא יודע שהוא טעה, אבל הוא לא מוכן להגיד את המילה טעיתי. פשוט לא ניתן להתחבר איתו. וכשמדובר בין הורים לילדים, זה אחד מהתחומים העדינים ביותר ורגישים ביותר. כי הילדים שלנו תופסים אותנו גם בכלכלתנו. ולעיתים במצבים שאנחנו מצבים פחות נעימים שהיינו מעדיפים שהם לא יראו את זה ולא ישמעו, אבל הם כן ראו והם כן שמעו. זה יכול לראות שהוא רואה אותי מתפלל בבית בתפילה ביחיד, וזה יכול להיות שאני מתבטח חס וחלילה בביטוי שלא הייתי רוצה לשמוע את זה מהפה שלו. וזה יכול לקרות בכל מיני מצבים מסוימים. והילד הזה מאיר לך בהערה כזו, לפעמים אולי גם בחוצפה. אז לפעמים במקום להודות על האמת, אנחנו כועסים עליו, על החוצפה שלו. אבל צריך לזכור ולדעת דבר אחד, שכאשר אנחנו נתפסים בכלכלתנו, הטעות הכי גדולה שנוכל לעשות בחינוך ילדים, זה לטשטש את זה, זה להגיד לילד, אתה חצוף, תטפל בעצמך, או להסביר באלף אחד תירוצים למה כל מה שעשינו זה בסדר, אבל זה לא נכון. אין ערך חינוכי יותר גדול מאשר להסתכל בפנים של הילד ולהגיד לו בבושה ובטון, נמוך, טעיתי, אני אכן צריך לחזור בתשובה, לא דיברתי אמת, התפללתי בבית, זה היה לא בסדר.
וזה לא סותר דברי החוצפה, כי אפשר לטפל בזה בזמן אחר ויותר נוח. כי אם באותו זמן הוא ירגיש שאני בזה בא לדחות אותו בשתי ידיים, כי אני מושלם.
זהו, כי אנחנו לא מושלמים, והילדים גם לא מחפשים הורים מושלמים, רק ילדים לא יכולים לסלוח להורים צבועים. הכלל השמיני, אמר לנו הרב דסלר, ייזהר מלהיכנס לוויכוחים חריפים עם חבריך, כי הם ירחיקו ויפרידו ביניכם. בכל משפחה יש דעות שונות, יש השקפות עולם שונות, יש רבנים שונים שמכוונים את דרכם, ואחד מהדברים החשובים ביותר שיש זה לזכור ולדעת. במפגשים משפחתיים יש איזה יצר הרע כזה, לעלות נושאים רגישים ויאללה, ולהתחיל עכשיו לנהל איזה או לצחוק על מישהו, או לזרוק איזשהו משפט שלא במקום, וכאן יכולים להרוס שולחנות שבת, וההורים פשוט נקראים, לא יכולים להזמין לפעמים ילדים, אחים ואחרת גיסים וגיסות לשולחן אחד. צריך לזכור ולדעת, כמו שיש 12 שבטי קה, וכשהמשיח צדקנו יגיע, הוא יהיו 12 שבטי קה, ויש מקום לכולם, כל עוד זה נמצא במסגרת של התורה הקדושה. ואפילו חס וחלילה, זה לא במסגרת של התורה הקדושה. אפשר לשבת מבלי לגעת בנקודות רגישות, כדי שיהיה לנו נעים לשבת. כשיהיה לנו נעים לשבת, יהיה ניתן לאט לאט להחדיר מסרים, ולא להפוך את השולחן לקרבות אגרוף. מוויכוחים לא יוצא שום דבר. 95% מהוויכוחים מסתיימים במריבות. בהתחלה מדברים על נושא ענייני, ולאחר מכן גולשים לפסים אישיים. הוויכוח הענייני אולי בשלוש דקות הראשונות, ולאחר מכן גולשים לפסים אישיים. פשוט להתרחק מביקוחים, לא יוצא מזה שום דבר, נדה, זירו, אפס, גורנישט, לצאת מזה, לא להיכנס לזה, לדעת שאנחנו מדברים, אם נפגשים אנשים מהשקפות עולם שונות, בוא נמצא את המחבר שלנו נעים לשבת, אם רוצים אהבת ישראל, משאירים כעת את הוויכוחים בצד, זה לא יעזור כלום, אלא למצוא את הנקודות המחברות, וככה נוכל ליצור את אהבת ישראל, כי מעט, אני עוד עדיין לא מכיר בן אדם שבעקבות איזה ויכוח, הוא פתאום אומר, אופה, הבנתי, אני משנה את דעתי. זה לא יקרה ככה. הוא לא יתמון את ידיו בצלחת, ובסופו של דבר נפסיד.
הייתי רק מוסיף, יזהר מלהיכנס לוויכוחים חריפים בין חבריך, ופעמים לא רק עם חבריך. גם אם אתה רואה אותם מתווכחים פעמים, אם אתה תכנס, אתה תהיה הקורבן של שניהם ביחד.
שב בצד. שב בצד.
כלל האחרון והתשיעי, כלל תת, כן.
אומר הרב דסלר, זכור, וזה הכלל שמסכם את הכל, מה שאומרים חכמי הרופאים. כי יותר מאשר ראוי להבין את החולי, ראוי להבין את החולה. כי חלק גדול בכל החולי, ולפעמים גם החולי עצמו, בא מאלך רוחו של החולה. וכשתצליח לתקן את זה, במה שאתה מרבה איתו אהבה ואחווה, תעבור המחלה. פילי פלאים. הרב דסלר אומר לנו, אתה נמצא עם בן אדם, מקום ליצור פתרונות למחלה שלו, בוא תבין מה כואב לו. וכשתבין מה כואב לו, זה לא תמיד המחלה עצמה, המחלה זה לפעמים רק סיפטום. וככה זה עם בני אדם, זה לא כל מחלה בגוף, לא רק מחלה בנפש, אלא בעצם כל התחושה שאנחנו יוצרים בן אדם כאוב, בוא ננסה להבין את הלך רוחו. וכותב ונסיים במילים שהרב דסלר כותב. גאון המוסר הרב דסלר מסכם למעשה בכל העצות האלה שהוא נתן לנו כעת, המתנהג בדברים האלה, יקל לו במשך הזמן להיות מעביר על מידותיו, כי כבר הורגל להביט על כל דבר מנקודת מבטו של חברו. הוא יתרגל להרכיב את המשקפיים של החבר שלו.
תציין רק איך זה נמצא, כי אנשים חיפשו את זה.
זה נמצא בחלק ד', אני לא זוכר בדיוק את המספר העמוד, אבל נמצא בחלק ד', קצת עיון בחלק ד', בסוף תמצאו את התשע עצות האלו.
מדהים. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ושבוע הבא בעזרת השם יש לנו גם בבני ברק וגם באלעד כנסים מאוד חשובים בנושא נוער מתמודד. אני חושב שזה נחוץ ובפרט לפני בין הזמנים לכל הורי, ומי שתורח ויגיע בזה הרבה זה הרב שמואל רוטנר, שהוא מנהל את כל המחלקה הזאת, והאם הרב שמואל רוטנר איתנו?
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב לך הרב שמואל, אנחנו יודעים שהעבודה שלך היא מעל הראש בתקופה הזאת, היא בין סמינר לסמינר, ואנחנו בעזרת השם גם, יהיה לנו גם סמינר בחודש אלול לנוער מתמודד, להורים לנוער מתמודד, אבל אם רוצים לשמוע ספציפית דווקא בשני הכנסים הגדולים שהתרחשו, אחד בבני ברק ואחד באלעד, להורים לנוער מתמודד, למי זה מיועד, מי אמור לדבר שם, ומה בעיקר התכנים שעברו שם, ולמה זה כל כך נחוץ, בעיקר לפני בין הזמנים.
כן, כמו שאמרתם, באמת הביקוש מסמינר למסמינר הכולה, ואנחנו באמת הופתענו האמת, כי רק סיימנו את הסמינר האחרון לפני כמה שבועות, וכבר על הביקוש, והרב א' כידוע, מנכ"ל ערכין, נענה אך הפעם גם להוסיף עוד סמינר שלא מן התכנון ולא מן המניין, ובאמת יהיה לנו סמינר נוסף בזאת השם באמצע חודש אלול, פרשת כי תצא, זה יהיה בבית הערכה בית קי, אבל מה שכן, אנחנו כן אומרים עכשיו לחוץ, מגיע בין הזמן עם ילדים בבית, ומי שלא יודע מה זה אומר שילדים נמצאים בבית והורים שלא יודעים או לא מצליחים לתקשר נכון עם הילדים, זה חס ושלום יכול להפוך מחוויה מענה לאיזשהו סוג של סיוט או חס ושלום, משהו כזה. ולכן באמת הייתה דרישה מאוד חזקה מהשטח, עכשיו משהו לפני בין הזמן, נתנו לנו כלים ראשונים, אתה יודע, להסתובב מה שנקרא עם התובנות הראשונות, כדי שנוכל באמת לבוא ולהפוך את הבן הזמנים הזה לחוויה טובה ונעימה עם הילדים, גם אם לא תמיד הילדים וההורים נוהגים באותו רוח והולכים באותה דרך. זה באמת דבר מאוד קשה. אז באמת עשינו שיתוף פעולה מאוד מעניין גם עם ריאד בני ברק, עם מחלקת הנוער, ויהיה לנו כנס ענק שבוע הבא, שזה תשעת הימים, שתדעו, אין אירועים אחרים, אז גם בזמן טוב ככה שהורים יכולים להגיע. ביום שלישי בזאת השם, בהי מנחם אב, באולם פייס מסורות, יהיה כנס ענק, זה אולם גדול כמו שאתם יודעים.
לגברים ולנשים?
לגברים ולנשים, זה לאבות ולאמהות, ואני מדגיש כי זה לא מיועד לנוער ולצעירים, וזה בעיקר מיועד להורים שמתמודדים או שרוצים כלים להתמודד בתקופה החשובה הזאת, בתקופה הרגישה הזאת.
באיזה שעה?
בשעה 8:30 בערב, ויהיו שם הרב אורי זוהר, שבאמת יוצא מגדרו, אתם יודעים, הוא נתן לנו לשני הכנסים האלה במיוחד, כי באמת הוא לא יוצא כבר הרבה לאירועים, אתם יודעים, אבל הנושא הזה כל כך קרוב אליו, אז הרב אורי זור יהיה איתנו, והרב דוקטור דניאל נשיא.
אז זה יהיה בבני ברק במסועות, באיזה יום? שלישי.
באולם, יום שלישי, היי מנחם אב, התשיעי לשמיני זה יוצא, באולם פייס מסועות לחוב ירושלים אחד בבני ברק.
ובאלעד?
בכנס בשיתוף פעולה עם אגד בני ברק. בעיריית אלעד גם פנו אלינו, ושם מתוכננים שני כנסים, אחד יהיה ביום קודם, ביום שני, דלת אב, בשמיני לשמיני, באולם הספורט בחוב אופטניון 3. גם הרב אורי זור יש לנו, וגם הרב שלום סרברניק, ממש כל הכוחות החזקים, באמת לתת לנו קצת טיפים לקראת בין הזמנים, ומתוכנן בלעד עוד כנס דומה בתחילת חודש אלול, אבל באמת מי שרוצה לקבל את הכלים האלה, ממש ככה לפני שהילדים חוזרים הביתה, שהאווירה הזאת תהיה יותר רגועה, שהתקשורת תהיה יותר יעילה, שבאמת יוכלו לעבור את הימים האלה, את התקופה הזאת בצורה... עד כמה שאפשר.
בריאה ונכונה. עד יישר כוח לך, הרב שמואל רוטנר.
באמת, חלכם לא ראיתה,
אמן, אמן.
גדולים.
בעזרת השם.
זה גם מי שיוצא כמובן יכול להמשיך אחר כך בסמינרים, ששם זה כבר מערך הרבה יותר מורחב.
בעזרת השם. אז תודה רבה לך, הרב שמואל רוטנר, מנהל המחלקה לנוער מתמודד בערכים. יישר כוח לכם המאזינים. תודה רבה לך, הרב אשר זק, שנודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב ולטכנאי השידור ישי פופובסקי. תודה רבה לכולנו, שלכו לנו לילה טוב ובשורות טובות.
ערב טוב, תודה רבה.
להשאיר את הכסף באוש כשאפשר לקבל עליו ריבית שעולה ועולה?
הכירו את פיקדון ליצ'י של מזרח התפחות. פיקדון נזיל בכל השנה שהריבית בו עולה ועולה. לקוחות כל הבנקים. רוצים לענות מהטרות? התקשרו. כוכבית 8860. למפקידים מ10,000 שקלים.
עוד לא נרשמתם? הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר ערד. 054-4980-444.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 8 של חבורת תרי"ג.
היי, תלחום, אתה בסדר?
אוי, זו הייתה מכה רצינית.
משהו כאן נראה לי מאוד מוזר.
נכנסים?
נכנסים!
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
תשדיר זה מיועד לנהגים שמסכנים חיים, שחושבים שאיש אינו רואה אותם, ולכן הם מרשים לעצמם לבצע עבירת תנועה מסכנת חיים, כמו עקיפה לא חוקית או נהיגה במהירות מופרזת. אז שימו לב, כי מעכשיו יש מצב שהנהג מאחוריך, לפניך או מצדדיך הוא שומר דרך. שומרי הדרך הוא מיזם ששותפים לו נהגים שהתנדבו לשינוי תרבות הנהיגה בארץ, כי כולנו שותפים לדרך.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה, משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח, rsa.gov.il.
הטיפ היומי, והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום למאזינים ולדוקטור מרק לוין ממדי קליניק, כיף שחזרת אלינו. מה הטיפ להיום?
הטיפ שלי היום הוא לאנשים שסובלים מחרדה דנטלית.
מה זה אומר?
ישנם לא מעט אנשים שסובלים מחרדה מטיפולי שיניים. מדובר ממש בפוביה. רבים מהם אפילו מזניחים את בריאות השיניים שלהם בגלל הפחד.
אז מה אתה מציע להם?
היום יש פתרונות רבים עבורם. תרופות הרגעה, גס צחוק, היפנוזה וכמובן טיפולים בהרדמה כללית.
אוקיי.
פתרון מושלם גם למטופלים הסובלים מחרדה דנטלית.
וואו, מרגש לשמוע שאתם מתייחסים ככה למטופלים. תודה דוקטור לוין, להתראות בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדי קליניק. לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-69-111-38.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, אל תעבור נתיב בפתאומיות.
חדשות קול חי, השעה 11.
לילה טוב באולפן בני אראל.
ניצחון ליצחק הרצוג בוועידת מפלגת העבודה. 70% מצירי העבודה הצביעו בעד דחיית הפריימריז לראשות המפלגה. בעקבות כך הרצוג יישאר בתפקידו לפחות עד חודש יולי 2017. בנאום הניצחון שנשא בוועידה הבהיר הרצוג כי בכוונתו להחליף את השלטון במדינה.
אנחנו ניצחנו, אתם ניצחתם, והדרך שלנו ניצחה. נתאמץ, נביא אישים, דמויות, זרמים, תנועות ומפלגות לגוש גדול שיחליף את השלטון ויגיד להתראות לבנימין נתניהו.
את הקולות מוועידת מפלגת העבודה העביר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל הערב את דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. במעמד הגשת הדוח אמר נתניהו כי הוא לא מוכן לסבול גזענות במדינה. אני לא מוכן שיפלו אנשים לפי צבע עורם. בעקבות הדוח אנחנו נתקבל.